שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש של אנשי בוקר ה-12. אנחנו היום מתמקדים בברכת המשפט. ברוך השם, ככה רוצה להזכיר באמת את המסע שאנחנו עושים. אנחנו כרגע נמצאים כבר בעיצומו, באמצע הברכות, לב הברכות, החל מהשבוע הקודם. התחלנו כבר את ברכת קו בשופר, שמתחילה כבר את תהליך הגאולה. ובשבועות הקרובים אנחנו ממש נלך שלב שלב, בברכות הגאולה, החל מקיבוץ הגלויות, היום אנחנו נראה את ברכת המשפט, ואנחנו נמשיך לברכת המינים, הצדיקים, בניין ירושלים, צמח דוד, והשגחה נפלאה ופיליטי, שאנחנו גם מתחילים השבוע את סדר השובבים תת, מחומש שמות, תחילת חומש שמות, דרך וערה ובו ושלח, שאחד העניינים המהותיים שבו, שזה ימים מסוגלים לתשובה, זה באמת שבמהלך הפרשיות האלה, אז עם ישראל הולך ונבנה, נוצר את האומה שלנו. זה זמן שהוא מאוד מיוחד, זמן מאוד מסוגל, ובעצם אנחנו מלווים את הפרשיות האלה בלימוד באמת של תהליך הגאולה. זה בהחלט דבר מופלא. אני רוצה להזכיר לכם מקור שראינו בסוף המפגש הקודם, בית אלוקים למבית, ששואל שאלה כזאת, מה אנחנו נעשה אחרי שכבר יבוא המשיח, ייבנה בניין בית המקדש, תהיה תחיית המתים, איך אנחנו נמשיך להתפלל, מה אנחנו אומרים בתפילה? לכאורה היה מתבקש להגיד שפשוט, לא, ננסח נוסח של תפילה שונה. אבל בית אלוקים למבית אומר שסדר התפילה יישאר כפי שהוא, עם שינוי אחד, קטן ומשמעותי. בפתיחה של כל ברכה, במקום להגיד את הבקשה, אנחנו נגיד את זה בניסוח של הודעה. דהיינו, אם כבר היה קיבוץ גלויות, אנחנו נגיד תודה, תודה על זה שקיבצת את גלותנו. גלויותינו, תודה על זה שהשבת את המשפט וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם מעמיד לנו את כל הנושא של סדר התפילה בצורה מאוד מהותית. הרי מן הסתם היה קל לקדוש ברוך הוא לעשות גאולה בבת אחת, אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה שיהיה סדר, סדר לגאולה. אנחנו אומרים שהגאולה היא באה כמעה כמעה, העניין של כמעה כמעה זה לא רק לאט לאט, גם לזה אנחנו צריכים ללמוד ולהתפתח ולהבין שהדברים עובדים בהדרגה ובאיטיות גם לפעמים ולהיעזר בסבלנות, אבל המושג היותר מהותי זה ההדרגה, שלבים. יש בניין, הוא בנוי שלב על גבי שלב, אם אנחנו מפספסים את זה שהיא קומה, אז הקומה מעליה לא יכולה להיבנות, וגם אחרי שהגאולה כבר מגיעה, אנחנו עדיין הולכים ונוצרים בקרבנו את כל התהליך הזה, מבינים שהדברים באים בתהליך, ואני חושב שיש לנו פה בברכות האלה בכלל איזושהי הזדמנות לפתח את היכולת שלנו להיות בקשב לתהליכים, להיות בקשב להנהגת השם שמתבטאת גם בהיסטוריה, ולהבין שהדברים עובדים ככה, עובדים לאט לאט, שלב שלב. אני רק אעיר על זה, זה נושא ששווה לדון בו בעריכות, שבאמת הסיבה שהדברים עובדים בצורה כזו ולא בבת אחת, מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים בגאולה. הקדוש ברוך הוא יכל בבת אחת להביא את הכל, את האור, את הגאולה, אבל הקדוש ברוך הוא בוחר שגם השמש לא תגיע בבת אחת לעולם, אלא יש שחר, יש עמוד השחר, ואז הנצח חמה, לאט לאט האור מגיע, ככה העיניים שלנו יכולות להסתגל אל האור. אז ככה זה גם כל תהליך הגאולה, ובעצם כמו שבברכות השחר אנחנו עושים איזשהו מפגש ראשוני, עם היכולת שלנו להודות, מפתחים את היכולת להודות, מפתחים את היכולת שלנו להיות בקשב למה מצופה מאיתנו, אז ככה כל הברכות האלה של ברכות הגאולה, שהן ברכות ציבוריות, אנחנו יכולים לפתח בהן את היכולת שלנו לקשב הזה, לקשב של התהליך, לראות מה אנחנו יכולים, איפה הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים. אז עד כאן איזושהי הקדמה, אנחנו היום בעזרת השם נפגוש את ברכת המשפט, זה ברכה ששווה להאריך בה עוד הרבה, אני רק רוצה להצביע על מספר נקודות והערות וכיוונים. אז קודם כל, כפי שהדגשתי כאן, ניתן לראות שברכת המשפט מתייחדת בכך שהמילה מלכות מופיעה בה. אם תחפשו, תעברו על כל תפילת 18, תגלו שאין עוד ברכה שיש בה מלך. הברכות היחידות הן א' ברכת אבות, מלך חוזר ומשיח ומגן, הם בברכת גבורות, ובברכת אתה קדוש, בעשרת ימי תשובה שאומרים בהם המלך הקדוש. והנה בברכה שלנו, פתאום מופיע העניין של מלכות, מלוך עלינו מהרה אתה השם לבדיך. אגב, הערה יפה שהעיר לי חבר, שאם נשים לב, ואנחנו מבקשים באמת לשים לב, ולהתעורר ולהחיות ולהתחיות, אז נגלה שבהרבה מברכות הגאולה מופיע הביטוי מהרה. מהרה. ואז זה בא להדגיש את זה שאנחנו מבקשים שהדברים יקרו מהר, למרות שהם הרבה הרבה שלבים. זה שהדברים הם מדורגים, לא אומר שהם צריכים לקרות בדווקא ביתיות. בכל מקרה, אני חוזר רגע לברכה שלנו, אפשר לשים בה שיש בה הרבה חזרות, לכאורה כפילויות. אנחנו מדברים על המשפט, שאנחנו מבקשים שישוב קבע ראשונה, ואז עלו יועצים, שיחזרו קבע תחילה. אז מה הם השופטים ומי הם היועצים? והשאלה השנייה היא, מה זה ועשר ממנו יגון והנחה? מה הכוונה? לכאורה, יגון והנחה, מקומם הוא בברכת גואל ישראל. רנה ועוננו, ועשר ממנו גם יגון והנחה. למה פתאום בברכת המשפט משתרבב ככה הבקשה שהקדוש ברוך הוא יסיר ממנו את היגון ואת ההנחה? למה זה כל כך חשוב? ושאלה שלישית, המופנית למשפט השלישי, כאן הוא מלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדיך. לכאורה זה סותר. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישיב את השופטים. אז איפה, אם יש שופטים, איך מלכות השם מתגלית לבד, רק מלכות השם. לכאורה, יש פה, יש לנו שופטים, יש לנו יועצים, יש לנו מישהו שמתווך בינינו לקדוש ברוך הוא. אז איפה יש מלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדיך? ממילא, מה זה חסד, רחמים, צדק, משפט, ומדוע החתימה היא מלך אוהב צדקה ומשפט. דרך כלל החתימה היא הפעולה עצמה, נכון? גואל ישראל, רופא עולם ישראל, מברך השנים. היוצא דופן שפגשנו היה ברכת הרוצה בתשובה, ושם אמרנו שבית הנקודה היא פה, שאנחנו עושים את התשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה ואנחנו צריכים לשוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשוב. אם הוא היה משיב אותנו בעצמו, אז אנחנו לא היינו עושים את התהליך של התשובה. אז זו בעצם השאלה השלישית. אם רגע ננסה ככה להתמקד, אני רוצה להציע שלושה כיוונים שונים בכוונותיה של הברכה. אז באמת אני קודם כל נראה את המקורות כפי שמופיעים בחז"ל על סדר הברכה ומקומם של מקומה של ברכת המשפט. ואפשר לראות באמת שאחרי שנתקבצו גלויות נעשה דין ברשעים, כך מופיע בגמרא במגילה, שעוברת על סדר התפילה כסדר אסוציאטיבי כזה. המדרש השני אומר ש כל השם חוצב לאבות אש, זה הדינים שנחצבו מתוך התורה, זה לוקח אותנו מאוד לנושא של משפט, משפט עברי, הנושא של דיני תורה, כמה הוא חשוב, וננסה להבין למה זה כל כך משמעותי, וחלק אינטגרלי בעצם מהנושא של הגאולה. והדבר האחרון שאני רוצה להביא בפניכם, זה המדרש האחרון שמופיע כאן בעמוד, הוא כשמלך דוד, כן, כן, ממש כאן, והיה עושה משפט וצדקה, בארץ, בסדר, דוד היה עושה משפט וצדקה, הביטוי הזה משפט וצדקה הוא ביטוי מאוד מאוד מעניין, בדרך כלל משפט זה משפט וצדקה זה צדקה, אבל דוד היה יכול לעשות את שניהם גם יחד, ובעקבות זה אמרו ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. תשימו לב רגע, שמי עושה את הצדקה ומשפט? המלך, המלך דוד. במדרש, אני כבר יענה אולי לשאלה הזאת, במדרש מתואר שדוד המלך, כשהיה מגיע עני שעשה איזשהו עוול, ושאין לו כסף להשיב לאותו אחד שהוא גנב ממנו, אז דוד היה עושה משפט. אולי היה מסכים להסתכל על חשבון הבנק של אותו גנב. אבל אחרי שהוא פסק את הדין, הוא עזר לאותו אדם לשלם. זהו משפט וצדקה. אבל תשימו לב שבעקבות כך המלאכים אמרו, ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. וזה לוקח אותי באמת לנקודה השנייה והמשמעותית של הביטוי הזה, מלך אוהב צדקה ומשפט. הראש, יותר נכון, כפי שמובא לפניכם פה, הרב יחיאל בן הראש, כך כותב הטור בשם אחיו, הוא שואל למה חתימת הברכה הזאת השתנתה מכל חתימות ברכת 18, כי בדרך כלל לא מופיעה במלכות. והוא ככה דן בדברים, ויש גם עריכות גדולה, אנחנו יודעים שעשרת ימי תשובה, אנחנו חותמים המלך המשפט, שגם זה ביטוי שצריך עיון, כן? שאנחנו אומרים את שניהם בהי הידיעה ובסמיכות, מה המשפט? מלך השופט היה צריך להיות, מה זה הכוונה מלך המשפט? אבל לא בזה אני אעריך, אלא בדבריו של אבו דרעם, שמצלטט את הטור, ומביא תשובה משלו. הוא אומר שחתימת מלך אוהב צדקה ומשפט, רומזת לדוד המלך, היושב על המשפט. ובעצם יש לנו ברכות ספורות, כפי שאמרנו, שבהם מופיעה עניין המלכות, וכשאנחנו מזכירים את מלך אוהב צדקה ומשפט, שזה רומז לדוד המלך, אולי כמו שראינו במדרש הקודם, אז אנחנו מזכירים שוב את הנושא של המלך. הן רומזות לאבות ולדוד. וכאן אני רוצה באמת לכוון את הלב לנושא הזה של שופטים, במובן של הנהגה. יש כמה דרכים להבין מה זה שופט, אבל אני חושב שההסברה הפשוטה היא תבוא באמצעות ההבנה של שופט כמנהיג. אנחנו גם הרי מדברים אחרי שיש קיבוץ גלויות. הגלויות כבר נאספו, עם ישראל כבר נמצא בארץ. מה חסר? מה המצווה הראשונה שהצטוו עליה ישראל בשעה שהם נכנסים לארץ ישראל? לשלוש מצוות, כן? קודם, אנחנו יודעים, צריך שיהיה מלך. אחרי שיש מלך, אז קורטים את זרו של המלך ובונים את בית הבחירה, אבל קודם כל, לפני הכל, צריך מלך. אז אנחנו מבקשים הנהגה. אני אומר שאני חושב שזה גם מאוד אקטואלי בימינו אנו, ככה כל הבחירות וכל הזה. אנחנו מבקשים הנהגה, אנחנו מבקשים שההנהגה הזאת תהיה מחוברת. ואני חושב שהפלא הגדול זה שאנחנו מבקשים הנהגה שלא סותרת את הנהגת השם. ומלוך עלינו אתה השם לבדיך, כך מובא פה בשם התורת משה, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שופט כבראשונה, שידריך את עצמו בדרך הנבה. וממילא ישרה שכינתו עליו שימלוך השם לבדו עלינו. זאת אומרת, מלך כזה, הביטוי הנהגה והנבה נשמע לנו סותר. מה זאת אומרת להנהיג בהנבה? בדרך כלל הנהגה היא מאוד אסרטיבית, היא מאוד נוכחת, היא מאוד מעצימה את המקום שלה. אבל יש מנהיגים שהם יכולים להיות מנהיגים שהנבה לא סותרת את ההנהגה שלהם. להפך, הם מנהיגים בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל דרכם. אנחנו פגשנו את משה רבנו בשבת, פרשת שמות, אז אנחנו פגשנו כבר את הדמות הזאת, שכולה ענווה ומסרבת אפילו לקחת את עצמת השליחות, והוא הולך להיות זה שמנהיג. דוד המלך, מלכות, לית למיגר מכלום, כן, ככה מובה על המידה של מלכות. מלכות אמיתית היא מלכות, היא כן מאוד נוכחת, היא כן שופטת, אבל היא בעצם צינור, צינור של הנהגת השם. אז בעצם ממד הפשוט, אני חושב שאנחנו מבקשים קודם כל על הנהגה מיוחדת כזאת, הנהגה שהיא מבטאת את מלכות השם עלינו. מנהיגות כזאת שאנחנו אומרים, משיב השופטנו כבראשונה, תן לנו את השופטים הראשונים האלה, שהיה בהם יכולת של ענווה פשוטה, ושדרכם מלכות השם הייתה עלינו. מלוך עלינו אתה השם לבדיך, כי אם זה היה מלכות אחרת, מלכות מאוד נוכחת, אז זה כבר לא היה לבד, היה את מלכות השם, והיה את מלכותו של אותו אדם. אנחנו מבקשים מלכות כזאת נקייה ומחוברת. אני חושב שזה באמת הנקודה הראשונה, ושבאמת מתוכה באמת היגון להנחה שר, כפי שמובע פה בדברים, באמת אנחנו מחוברים כל הזמן לקדוש ברוך הוא. השופט הוא זה שמקיים את רצון השם, עושה את רצונו כרצון השם. אז זו הקומה הראשונה של הדברים, אנחנו פוגשים גם את ספר שופטים, ספר שופטים מדבר על מנהיגים, מנהיגים של עם ישראל, שתמיד מחוברים לקדוש ברוך הוא. מעל להבנה הזאת, אז אני חושב שיש פה עניין בכלל של החברה, כן? הרב עזרא ביק בספר של התפילת 18 מאוד מחבר את זה לפסוקים שנאמרים קודם, מוזמנים לקרוא בספרו. באמת הנושא הוא גם חברה, חברה שכולה היא חברה מתוקנת. אם אני אקח חבר את זה למה שראינו קודם, מלוך עלינו אתה השם לבדיך, זה גם איזה עניין פנימי של כל אחד, הוא ממליך את השם על כל אחד, כל פרט ממליך את השם על עצמו. ובעצם זוכה ומביא את רצון השם לביטוי בכל הרבדים, וממילא זה חברה מתוקנת, שכנגד השרייך סוררים וחברי גנבים, אנחנו מקשים שהשופטים, ככה הפסוקים בירמיה, והשיב השופטייך כבראשונה, יוצאייך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, עירייה נאמנה. זאת אומרת, עיר הצדק, עירייה נאמנה, זה לא רק ההנהגה, אלא היא מגיעה עד פרטי הפרטים של כל חלקי העם. מעל זה באמת, מגיע המשפט כמשפט. משפט, אנחנו מבקשים משיב השופטנו, אנחנו רוצים שישוב המשפט, המשפט העברי, המשפט התורני, ישוב למקומו. זאת הקומה השנייה, אחרי שיש כבר קיבוץ גלויות ועם ישראל מכונס בארצו. אני חושב שדרך טובה להגיע להבנה של למה כל כך חשוב המשפט, ולמה הוא כל כך משמעותי בתהליך התחייה, היא הפסקה הזאת שמובד בפניכם, שהיא נורא נורא מפתיעה. בעוד התשובה, הרב קוק דן מהרבה ברכי התשובה, ומה, איך צריך לעבוד, ואיך נכון לעבוד, ומאיפה מגיעה התשובה, ולאן היא הולכת, והרצון וכו'. והוא כותב כאן דרך התשובה היותר מקורית וטובה, הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלק דיני ממונות. במילים שלי, אם הייתם שואלים, אולי נעשה את זה בצורה אחרת, אם הייתם שואלים אותי, אתכם, מה הדרך הכי טובה לחזור בתשובה? איזה לימוד יחיה את האדם ויגרום לו כל הזמן לחזור בתשובה? אז א', היינו אומרים את תורות התשובה, כן, תבקש. אבל מן הסתם היינו אומרים, מסילת ישרים, ספרי מוסר, חובת הלבבות, לא יודע, אולי גם ספרי אמונה. אבל רב קוק הולך לכיוון אחר לגמרי, והוא אומר, הדרך הכי טובה, הדרך הכי טובה, להיות מחובר לתורה, לתשובה, לקדוש ברוך הוא, היא ללמוד לא פחות ולא יותר מאת חושן משפט. חושן משפט זה החלק בשולחן ערוך ובארבעת הטורים, שעוסק בדיני בין אדם לחברו. כל חלקי הנזיקין, כן, ישועות וסדר נזיקין, זה הקוצ'רת שנתתי פה, באמת כל הנושא של סדרי נזיקין, זה איך להימנע מלהזיק את חברו, או במילים אחרות, גם כל דיני ממונות, אדם מחליף פרה בחמור, מה בדיוק, של מי הפרה, של מי החמור, אם בדיוק היא ילדה, וכו' וכו' וכו'. ובעצם, אני כבר יענה על השאלה שבעצם תמונה כאן. מתוך מדרש. המדרש, אני חושב שזה, אולי אני נתחיל מהפסוק קודם, אנחנו יודעים שבפרשות שתכף נפגוש, פרשת יתרו היא פרשת מעמד הר סיני. מעמד גדול, מדהים. עומד עם שלם ופוגש את הקדוש ברוך הוא, אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, בלשון ככה נוכחת, פונה אל כל אחד. אבל מיד הפרשה שאחריה היא נורא נורא מפתיעה. והפרשה אחרי פרשת יתרו זו פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ופה אנחנו נכנסים לפרשה שעוסקת בעבד עברי, ועוסקת בדיני בור ואש, וכל הדינים הכי פרטיים, שנראים כאילו תלושים. היינו במעמד כזה אירועי, גדול, מעצים. מה עכשיו אנחנו מתעסקים בעבד עברי? אז רש"י מיד מהיר לנו. ואלה, כשכתוב בתורה וו, החיבור, אם היה כתוב רק אלה, זה עושה הפסקה, זה מתחיל במשפט חדש, מתחיל נושא חדש. כתוב ואלה עם וו החיבור, זה מוסיף על הראשונים ומדגיש רש"י מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. כל פרשת משפטים גם היא נאמרה בסיני, וזה חשוב להדגיש את זה. למה זה כל כך חשוב להדגיש את זה? אז הבאתי כאן מדרש שאמר להם משה לישראל, הרי נתן לכם הקדוש ברוך הוא את תורתו. אם אתם עושים את הדינים, נוטל תורתו מכם. למה שלא נתן לכם הקדוש ברוך הוא את התורה, אלא על מנת שתעשו הדינים? זה מפתיע, כן? עם כל התורה הגדולה, מה זאת אומרת? בוא נשאר, נלמד דברים נחמדים, טובים. מה עכשיו אתה נכנס לנו בחושב משפט? למה זה הדבר הכי חשוב? אז התשובה אני חושב שמבטאת בצורה הכי טובה את הנושא הזה, זה הלב, הלב והאיברים. דבר גדול, דבר גדול, הוא מגיע ומתפשט עד קצות החלקים בגוף. דבר גדול, עיקרון אמיתי, הוא משפיע על כל חלקי החיים. אפשר להראות כל מיני דוגמאות, כמו כוח הכבידה וכדומה. דבר שאמיתי וגדול משפיע על הכל. אם אנחנו מדברים על התורה, הדרך הכי טובה לאמוד את ההשפעה של התורה, היא לא רק בבית המדרש, היא לא רק במרחבים שנוחים לנו וטוב לנו וכיף לנו ואנחנו לומדים, היא דווקא באזורים שאולי לא היינו מאמינים שיש בהם דינים ותורה. המשפט הוא בעצם מוכיח לנו, שהתורה היא משמעותית וחשובה, והיא מגיעה עד כל הקצוות, עד כל הדינים הכי פרטיים והכי קטנים, יש לתורה מה להגיד, יש לקדוש ברוך הוא מה להגיד עליהם. זה בעצם ממש היחס בין פרשת יתרו לפרשת משפטים. פרשת יתרו זה מעמד הר סיני גדול ונפלא, אבל המעמד הגדול הזה הוא לא רק תקף היסטורית לאותו רגע, הוא משפיע על כל חלקי החיים. הוא מגיע עד לעבד עברי, זה אדם שוויתר על החירות שלו בשביל לעבוד ולהיות חסר עצמאות וחסר חירות ועבד של אדם אחר בלי רצון. התורה משפיעה עד לנקודה הזאת ומשפיעה על כל חלקי החיים. כן? אם אתה רוצה לדעת אם הלב עובד טוב, אז אתה לא צריך להקשיב ללב עצמו. יכול להיות שהלב עוד פועם. יש מושג שנקרא מילוי קפילרי, מגיעים לאגודה, לוחצים עליה, ואם אחרי שתי שניות אז אדם חוזר, אז הכל טוב. זאת אומרת, שם אתה נמדד, והמשפט זה באמת דרך לבדוק את הדופק של האומה. שמעתי פעם סיפור על איזה גוי אחד שהיה ידיד של רב, וכל פעם היה מגיע דן איתו בכל מיני דיונים פילוסופיים כאלה ואחרים, ופעם אחת הוא הגיע לפני הזמן שהוא רצה לדבר איתו, והוא רב בדיוק למד חבותה במשנה ברורה. אז הוא הייתה אוזן, אמר בואו נקשיב, מה הם לומדים, זה דברים נפלאים ועמוקים. והוא מקשיב ושומע את הלכות בית הכיסא. אז כשאני מתחיל לדבר, אמר לו, תגיד, חסר לכם על ללמוד כאילו ללכות בית הכיסא, זה כאילו הדין, זה הדיון? אז אמר לו, את מה שדברים שראינו כאן, דבר גדול ואמיתי, הוא משפיע על כל חלקי החיים. הנהגת הצניעות זה לא רק הנהגה של צניעות בפומבי, אלא גם בבית הכיסא. יש הנהגה ויש התנהגות, וזה דבר גדול אמיתי, שהוא משפיע על כל חלקי החיים. יותר מזה אומר הרבנו בחיי, שמובא כאן לפניכם, ואומר כזה דבר, היינו חושבים שהמשפט הוא רק לסכסך, לתקן את כל הסכסוכים, בסדר? יש סכסוכים, יש בעיות, יש עניינים, יש תקלות, אז יש לנו משפט שבא לתקן את כל המציאות חיים שהיא לא מתוקנת. אבל הוא אומר, אומר רבנו בחיי, לא, עיקר הברכה, עיקר הברכה, כן, אני בערך בחלק הזה, עיקר הברכה, בדבר הנביא, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישליל לנו את השופטים שיושבים בלשכת הגזית, ישפוט בינינו כבראשונה ולתת את צעק כבתחילה. כשאנחנו מבקשים משיב לשופטינו כבראשונה, אנחנו מבקשים שהמשפט, שהסנדרים יחזרו ללשכת הגזית, ואז יהיו כל ישראל מוכנים לקבל למושכלות ומשיגים באותו זמן לידיעת השם יתברך. זאת אומרת, אם אני אקח את זה, זה רובד נוסף של מה שאמרנו עד לכאן, זה נושא שאפשר עוד להעריך בו הרבה, אני ככה אדלר ממנו רק מה שמדבר אלינו. שההבנה של משפט זה לא רק שזה משפיע על כל חלקי החיים, ועכשיו אני יודע גם מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה עם, עם הכבשה הזאת שמצאתי ברחוב. זה הרבה יותר מזה. כשהמשפט, כשהסנדרין נמצאים בלשכת הגזית, זאת אומרת הלב, בית המקדש, בכלל משהו ללב, אבל פה המשפט גם, אז כל האיברים מושפעים ומקבלים את ההערה האלוקית. כל עם ישראל בעצם, מהרגע שיש משפט, זה לא רק עכשיו בסדר, אז מי שיש לו בעיות ילך לעלה לירושלים ויפתרו לו את העניינים. מהרגע שיש משפט, אז כל עם ישראל מוכן לקבל את המושכלות. בעצם יש לנו, זה מעלה אותנו קומה בהשגת השם יתברך. והוא אומר שזה בדיוק העשר יגון, עשר מינו יגון מהנחה. בגלות אתה לא יכול להשיג את ידיעת השם על שלמותו, רק עם שמחה ומנוחה. וזה קורה רק שעם ישראל בארץ ו... כל ישראל בארצו, ויש כבר משפט, אז אם דיברנו קודם על משפט, במובן שהלב משפיע עד כל האיברים, אז זה יותר מאשר רק שהכל יהיה מסודר. זה מדרגת חיים חדשה, זאת אומרת, כל עם ישראל מונהג על ידי הביטוי המופלא הזה שראינו פה באורות התשובה, שאור התורה בעולם, זה איך האור של התורה מגיע אל כל חלקי החיים, היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים. מעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, נוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה, אז מה שקורה פה ברובד האישי, קורה ברובד הלאומי הכללי, כשהמשפט משפיע על כל עם ישראל, ומאיר אותו. אז כל עם ישראל משיג את הקדוש ברוך הוא בצורה יותר גדולה. זה בעצם איזושהי כוונה שנייה בעצם, שאנחנו מתפללים בה, מתפללים על המשפט, על זה שכל הנהגת החיים שלנו תהיה מוארת באור השם. מאלה ברור למה אנחנו אומרים, ומלוך עלינו אתה השם לבדך, כן? זה הכי גילוי השם בעולם. שלא רק אני יודע איך לפתוח ספר וללמוד תורה, אלא איך אני יודע להתנהג בבית הכיסא, איך אני יודע להתנהג גם במסחר, בפוליטיקה, בכל הרבדים של החיים שהיינו, כן, הנצרות הרי הפרידה בין הרשויות, היא אמרה את מה שלאלוקים לאלוקים, מה של הקיסר לקיסר. אנחנו אומרים לא, הכל של הקדוש ברוך הוא. כל המציאות חיים שלנו היא צריכה להיות מונגת על ידי הקדוש ברוך הוא. זהו מלוך אתה השם לבדך. אנחנו רוצים הנהגה של השם על כל חלקי החיים, לא רק על הישיבות. אז זה בעצם הכוונה, הצעת כוונה שאני אומר כאן השנייה. אז יש פה עוד מה להאריך. אני רוצה להציע כיוון נוסף על גבי הדברים האלו ומתוכם. הגמרא בברכות אומרת, בשם רבי יוסי הגלילי, צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים יצר רע שופטם, ובינוניים זה וזה שופטן. ואמר רבא כן וגם ענה בינוניים, מתוך האמרה הזאת נכתב ספר התניא, שנכתב ספר לבינונים, אני לא אעריך בזה, אבל בהחלט יש מה להעריך, יש מה להעריך בזה. באמת הנקודה העיקרית שעולה, זה שהיצרים הם, אם אנחנו צדיקים, או אם אנחנו רשעים, או אם אנחנו בינונים, יש איזה דו שיח עם היצרים שלנו. הם שופטים אותנו. אני חושב שזה לוקח אותנו מאוד מאוד למרחב הפנימי והאישי. השופטים שבקרבנו. כשאנחנו אומרים השיבה שופטנו כבראשונה, אפשר אולי, ואני מציע פה את הדברים, לכוון על מה שהיה עוד קודם חטא אדם הראשון. אם עד עכשיו דיברנו בפירוש הראשון, השיבה שופטנו כבראשונה היה לחזור להנהגה של משה רבנו, של דוד המלך. בפירוש השני זה היה סנהדרין, בתי המקדש, בית ראשון, בית שני. פה זה הרבה הרבה קודם, כבראשונה ממש ממש, כבתחילה. ולפני החטא, אנחנו יודעים שגם האדם הרי היה עשו כל הזמן בלעובדה ולשומרה. היה לו התמודדות גם כשיצר הרע לא היה מעורבב בתוכו. הייתה התמודדות, אבל הוא התמודד בצורה שונה ממה שאנחנו מכירים בימינו, כי היום אנחנו מעורבבים באמת, אנחנו מעורבבים לגמרי. וזה מה שעושה את הקושי הכל כך גדול בהתמודדות עם היצר. אז התפילה שלנו פה היא לשוב, לשפוט את העולם בצורה נקייה, בצורה נכונה. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, אולי יועצנו זה היצר הזה, זה לדייק את המבט שלנו על העולם, את המבט שלנו על עצמנו. במקום הלקאה עצמית או גאווה מהצד השני, אז לראות את העולם ואת הדברים הוא בצורה נכוחה, בצורה אמיתית. ואני חושב שזה באמת מלוך עלינו אתה השם לבדך. בעצם כשאנחנו מחוברים באמת לטוב השם, כשאנחנו מחוברים באמת להנהגת השם בצורה אמיתית, זה להמליך את השם. אולי זה מתחבר למה שאמרנו קודם, אנחנו רוצים להמליך את השם לא רק בחלקים הנחמדים והטובים, אנחנו רוצים להמליך את השם על כל מה שאנחנו נפגוש ונחיה ונראה במהלך היום. ובאמת, בתפארת שלמה אומר דבר מופלא. הוא אומר שהסר ממנו יגון והנחה שאנחנו אומרים כאן, זה הדבר הכי הכי חשוב בעבודת השם. למה? זה הוא מביא פה, שבאמת בשם שערי קדושה לרבי חיים ויטל, שזוהמת הנחש שהטיל, עשה מחמם עם מידת העצבות, וצריך להיזהר ממנה מאוד מאוד מאוד. הכלי נשק הכי גדול של היצר הרע זה לא הנפילות. הנפילות זה בקטנה. מה שהוא רוצה זה להפיל את האדם לעצבות, זה להפיל את עצמו למרירות, להלקאה עצמית, לדיכאון. והאדם, אני מצטט פה, האדם צריך להרים את עצמו כדי שיבוא לידי שמיכה, ולא ידוג כלל. היגון והנחה האלה, כך מורה בסידור הארי, כך אומר פה התפארת שלמה, עליהם אנחנו מתפללים, ועשר מנו יגון והנחה, אז אנחנו מתפללים להסיר מנו את היצר הרע הכי גדול. היצר הרע זה של העצבות. אני חושב שזה באמת מוציא אותנו מהמשקל הזה של משפט אמיתי, כשאנחנו שופטים את עצמנו בצורה כנה, בצורה נכונה, שהיא מחוברת למלכות השם, אז ממילא היגון והנחה מוסרים מאיתנו. הוא תפארת שלמה לוקח את זה מאוד לדברי דוד המלך, שהוא אומר, אליך השם נפשי אשא. בכלל, ביטוי מופלא. אליך השם נפשי אשא. לישא את הנפש. כן, זוכר שפעם ראיתי, יש כיפות קרמבו כאלה של יהודים עם כיפות שקופות, עד שהם שמים את הכיפות האלה, שהיה כתוב, זה היה כאילו כיפת חתונה, זה היה מזכרת. זה היה כתוב, חוץ מזה שרות הכיפולים, זה היה כתוב בשם של החתן, שם של הקלה, נישאים. ולראשונה שמתי לב לביטוי הזה, נישאים, נישואין. זה לשאת, זה לשאת את עצמך, זה לשאת את הזיווג, זה להתרומם. אתה מתעלה. אז כשאנחנו אומרים אליך השם נפשי אשא, זה להרים את הנפש בשמחה. זה הכוונה. אגב, אני רק אעיר הערה קטנה, באמת שכל תהילים, אפשר באמת לקרוא אותם מתוך המרחב הזה, והכוונה הזאת של להינצל מהיגון והנחה. השם מה רבו צריי, אני לא יודע כמה אתם נמצאים, לא יודע, לקחתם הלוואות מהשוק האפור, שיש לכם הרבה צרים ואויבים. אז אפשר כמובן לכוון את הכוונה הכללית, על יש מספיק אויבים ומסתינים לישראל, אבל גם ברמה הכי פשוטה של הנפש שלנו, יש לנו הרבה חלקים, שצריך צריך תפילות עליהם. מה רבו צריי, אומר רבי נתן, זה בדיוק החלקים האלה בנפש, שהם נוסעים לעצר אותנו, העצבות, המידות, המקולקלות, ואנחנו מתפללים מתוך משפט, אנחנו מתפללים, כן, לשוב אל המשקל הנכון בחיים, כן, בברכת השחר, ברכת המכין מצעדי גבי רבחה, שמאוד מאוד קשורה לזה, לכוון את המצעדים, היכולת שלנו ללכת, הרי נובעת משיווי, היכולת שלנו לעשות שיווי משקל, היכולת שלנו ללכת בנפש ובחיים, היא שכל המידות שלנו יהיו בשיווי משקל. זה בעצם, כשהמשפט הוא על מקומו, משפט המכונו, כן, אתם רואים איזה מאוזניים בראש, אז יש איזון. כשיש איזון, אז א', יש אוזניים, אתה יכול להקשיב גם, אתה יכול להיות פתוח, אתה יכול להבין, אתה לא נבעל מכל דבר. הדבר השני באמת, שהיגון וההנחה הם מוסרים ממך, כי הם אלה שמורידים את כל הנטיות נפש האלה. בעצם זה פה כוונה שלישית ומשלימה, תפילה על זה שכל הנהגת החיים שלנו תהיה מושפעת מאור השם, וזה מגיע בעצם באמצעות שיפוטיות נכונה שלנו את החיים, מתוך זה שהיגון וההנחה, העצבות הזאת עוזבת אותנו, ואנחנו מחוברים להשם נפשי עשה, ומלוך עלינו, אתה השם לבדיך. אז אם ככה נסכם בקצר צרה את מה שראינו, אז א', הנקודה הזאת של תהליך הגאולה, קימה קימה, שלב שלב, להיות, לפתח את הקשב לתהליכים, להיות מחובר, להיות נוכח, להבין שאנחנו בתהליך, אנחנו בגאולה, אנחנו צריכים להיות, להודות על זה כל הזמן, ולבקש כל הזמן את השלב הבא, ולראות איך אנחנו שותפים בגאולה, מה אנחנו יכולים לעשות. דיברנו על זה שאנחנו מבקשים משיבה שופטנו, על הנהגה, הנהגה של הנבה, פה זה המקום באמת להזכיר את הרב אלישע וישליצקי, שככה השבוע היה יום הזכרתו, דמות מופלאה, שבאמת המילים להנהיג וענווה היו שייכים בו בקיבוץ אחד, ליכולת להנהיג וענווה, להנהיג לא ממקום של נוכחות ואגרסיביות, אלא באמת כצינור, כהשפעה, שבאמת מלוך עלינו אתה, השם לבדיך, לא סותר את זה שישיבו שופטינו כבראשונה. והנקודה השנייה שראינו, שקשורה בזה גם על המשפט, משפט זה אומר שהדבר הגדול משפיע עד כל חלקי החיים, כמו המילוי הקפילרי באגודל, שמעיד לנו על איכות הלב, שהלב פועם ומשפיע על כל האיברים. דיברנו על זה שזה באמת לב, הרגע של סנהדרין ולשכת הגזית, זה משפיע על כל עם ישראל, לא רק בזה שכל הדיני ממונות עכשיו מסודרים, באמת משפיע לנו על היכולת שלנו להבין ולהשכיל בידיעת השם ובאמונה. והדבר האחרון שנגענו בו זה באמת השופטים שבקרבנו, לשוב אל החיבור הנכון, לאיזון הנכון, לקשב הנכון שלנו את עצמנו בחיים, ככל שיהיה יותר קשב וקשר פנימי, ככה יגון והנחה, העצבות, ובכלל כל שאר העמידות, השם הרבו צהריי, אז הם יעדרו, וממילא אנחנו נגלה את מלכות השם בכל פסיעותינו, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים.